ערב טוב לכולם, אני מאוד שמח לפגוש את הציבור החשוב הזה. כל הכבוד לריבי שעמדה איתי בקשר ושאני מבין שהיא גם היוזמת של הפרויקט הזה. אז באמת כל הכבוד. התבקשתי לדבר על נושא שאני אוהב לדבר עליו, והוא חירות המחשבה. אז בואו נדבר על זה קצת. מה זה חירות המחשבה? לפעמים צריך להתנצל על זה שאנחנו אוהבים מחשבה חופשית, ואני לא כך מבין מדוע. אבל אני אספר לכם אולי סיפור. לפני כמה שנים, אחרי תפילת ערבית של ראש השנה, הגעתי למכון מאיר, ושם פגשתי בחור, אמרו לי, הנה, הגיע אליך בחור חילוני, והוא רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. אמר לי הבחור הזה, תגיד לי, זה נכון שבגלל שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל? אז לא היה לי נעים לאכזב אותו, אמרתי לו, לא, כל השאלות שאתה שואל, אני שואל גם כן. אז אמר, זה לא יכול להיות, הרי אתה אדם דתי. אמרתי, אז מה, אני לא בן אדם? זאת אומרת, ואז הרגשתי שהצורך שלו, שאני אענה לו שבאמת יש שאלות שאני לא שואל, זה בגלל שהוא הרגיש מאוים ממני. כלומר, כשאתה רואה שיש מישהו שחסום, אז אתה לא צריך כבר להקשיב לו. אבל אם אותו אדם שואל בדיוק את אותן השאלות שאתה שואל, אז לא כך מובן, כלומר, אז בעצם אתה מפחיד. בכלל, יש מושג באנתרופולוגיה ובפנומנולוגיה שקוראים לזה האדם הדתי, או החוויה הדתית. בלטינית קוראים לזה הומו רליגיוסוס, כמו שיש הומו ספיינס, כן, האדם החושב, אז יש גם ההומו רליגיוסוס, כאילו זה יצירה מיוחדת. תשימו לב לדבר מאוד מעניין, שלא מצאנו את המושג הזה לא בתנך ולא בחזל. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה בא לומר שחזל וגם התנך סוברים שכל בני אדם הם בני אדם, אפילו הדתיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, סדנה דערך הדו, יש איזה מין מכנה משותף לכללות בני האדם, והם שואלים שאלות, והדבר הזה הוא מובן מאליו, והוא בסדר. עכשיו כאן הייתי רוצה כאן להוסיף נקודה מאוד מאוד משמעותית, והיא מהבחינה ההלכתית, אפשר לומר, מהבחינה הדתית. וזה מה שנקרא הלגיטימיות של השאלה. למה אני מתכוון? יש ספר נפלא, אולי אני חושב שהוא מוכר לכל הציבור כאן, נקרא אגדה של פסח. באגדה של פסח אנחנו רואים שיש בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. והם שונים זה מזה. אבל לכל אחד מארבעה הבנים האלה, יש לתורה מה לומר, והיא אומרת לנו מה לומר. מה לומר לחכם, לרשע, לתם, ולשאינו יודע לשאול. אבל אנחנו רואים זה הבחנה מאוד מעניינת. מה המכנה המשותף של שלושת הבנים הראשונים, חכם, תם ורשע? או חכם, רשע ותם. המכנה המשותף, זה שהם שואלים שאלות. חכם, מה הוא אומר? מה העדות? רשע, מה העבודה הזאת לכם? תם, מה זאת? והרביעי, לעומתם, לא שואל שאלות. היה מקום לחשוב שהרביעי הוא התלמיד האידיאלי לחינוך הדתי. המורה הדתי יאמר לעצמו, אוי, איזה יופי, הבחור הזה לא שואל שאלות, לא מבלבל לי את המוח, אז הוא כלי מצוין להעברת המידע. אני אגיד לו את כל מה שהוא צריך לחשוב, ואת כל מה שהוא צריך לעשות, זה התלמיד הטוב ביותר בכיתה שלי. לעומת זה אנחנו רואים שהאגדה של פסח, רואה בעובדה שאותו ילד, אותו בן, איננו שואל שאלות, רואה בזה בעיה. ואז במקום להגיד לו מה אומרים לו, מה את פתח לו, כלומר אתה צריך לדאוג לזה שהוא ישאל שאלות. אם הוא לא ישאל שאלות, אין לך מה לומר לו. במילים אחרות, התורה אינה מוסרת שום מענה לדבר שאיננו שאלה. בזה אני הצלחתי אגב להרגיז הרבה אנשים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, יש לי שאלה, ואז הבן אדם מתחיל להגיד את משנתו, או את חווייתו, אבל איננו שואל שאלה. אז אני אומר, אני לא יכול לענות לך, כי אין לך שאלה. יותר מזה, זה אומר שאי אפשר לתת תוכן כלשהו לאדם שלא התחיל עם שאלה. וזה גם אומר שכל סוגי השאלות הן לגיטימיות, גם של החכם, גם של הרשע, גם של התם. כי אם לא, אז התורה לא הייתה מדברת אליו, אם השאלה לא הייתה לגיטימית. לכן זה מצוין ששואלים שאלות. מצאנו בתורה שתי שאלות שהן בעצם כוללות את כל השאלות כולן, שאלת המה ושאלת המי. ושתיהן נשאלו על ידי רשעים. שאלת המי נשאלה על ידי פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו, זו שאלה אמיתית מאוד. והשאלה השנייה על ידי הרשע, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, מי ומה הם שאלות רציניות, ואנחנו מעוניינים שתישאלנה. היה יהודי אחד באנגליה, אחר כך עלה לארץ, הוא במיליטה, קראו לו הרב אליהו דסלר. הרב אליהו דסלר ישב בבריטניה, אני חושב במנצ'סטר, במלחמת העולם השנייה. הוא היה תקוע שם, אשתו וילדיו היו באוסטרליה בכלל, והוא נשאר לבדו באנגליה, ככלי שאין חפץ בו. ואז הוא נפגש עם מספר תלמידי ישיבות, שהיו גם סטודנטים לפילוסופיה באוניברסיטה באנגליה. והם באו אליו עם שאלות, ובעקבות השאלות האלה הוא נתן להם שיעורים, והשתדל לתת תשובות, והקובץ של התשובות שלו נקרא מכתב מאליהו, שלושה כרכים, אחר כך יצא גם כרך רביעי. זה התוכן של הדברים שלו. יפה, אבל אני מאוד התאכזבתי כשקראתי בהקדמה, שהוא אמר, הלוואי ולא היו השאלות האלה נשאלות מעולם. אבל מה אפשר לעשות? שאלו אותי, אז אני הייתי צריך לתת תשובות, אז נתתי תשובות. באופן כותבי לעומת זה, אנחנו מוצאים את משנתו של הרב קוק. הרב קוק רואה בשאלה הזדמנות. אשרנו שבאו השאלות. ואני אגיד לכם את האמת כחוויה אישית. אני הרי מלמד כבר די הרבה שנים בכל מיני מסגרות, ואני תמיד נהניתי במיוחד ללמד חילונים, בגלל שאצל הדתיים השאלות צפויות. אני כבר יודע איזה שאלה ישאלו, וגם אני יודע לאיזה שאלה לגרום להישאל. כלומר, אני בכוונה, אני קצת מניפולטיבי, אני גורם לאנשים לשאול שאלות מסוימות. אז זה די משעמם. לעומת זה, אצל החילונים ראיתי רעננות מחשבתית מאוד גדולה, ועלו כל מיני שאלות, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. והכי טוב זה כשאתה לא יודע לענות. זה הכי נפלא. זאת אומרת, זה משאיר את הכל פתוח. זוכר שפעם היה לי בקהילה, אני גם רב קהילה, הגיע אליי איזה חרדי, אמרתי, שמע, יש לי בעיה, הבן שלי בן ה-16 יש לו שאלות. ואני חשבתי, תגיד לי מה דעתך, אולי לשלוח אותו לסמינריון של ערכים, ששם במשך 3 ימים מביאים את השאלות ואת כל התשובות. אמרתי לו, מה השתגעת? הבן שלך רוצה לשאול שאלות. זה מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה תשובות. אתה תיתן לו תשובות, אתה תחסום אותו, אתה תחנוק אותו. תן לפתוח את עולם השאלות. ועל ידי שאתה פותח את עולם השאלות, בבוא הזמן הוא גם ימצא את התשובות בהתאם לצרכים שלו. אני זוכר שפעם זוג אחד אמרו לי, יש לנו בעיה עם הבן שלנו, הוא רוצה להיות חילוני. אני שאלתי אותם, למה? אמרו לי, משום שיש לו שאלות. אז שאלתי את האמא הדואגת, ולך אין שאלות? אמרה לי, היו לי פעם, אבל החלטתי לשים את זה בצד. אז אמרתי, אם כן, הבן שלך טוב ממך. הוא לפחות לא מוותר. אז אני נותן לך עצה. אולי תשתפי את הבן שלך בשאלות שלך גם כן. ותחקרו ביחד, תחפשו תשובה. כלומר, לא רק שהשאלה היא לגיטימית, השאלה היא נצרכת. בלי שאלה, אין תורה. זה אם כן, אני חושב שהדברים די ברורים, וזאת בעצם השאלה של החירות המחשבתית. רק מה? מה זה אומר מבחינתו של המחנך? המחנך צריך להקשיב לשאלה. וכאן נקודת הטעות האפשרית. מהי השאלה שאתה שואל? בואו נחזור אל הנער בן ה-16 שלנו. הוא יום אחד אומר, הרב, יש לי שאלה. למה אלוהים ברא את העולם? וואה, הרב רק שומע את זה, הוא מבסוט לאללה. למה? הוא אומר, אני בישיבה למדתי ספרים על זה, למשל ספר דרך השם של הרמח"ל, ששמה הוא מסביר באריכות למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולא ידעתי למי לספר את זה. אז הנה הגיע הבחור הזה בן ה-16, עכשיו אני אשפוך לו את כל דרך השם, מה שלמדתי בישיבה, עכשיו הוא ידע למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואז מה קורה? פתאום הילד מקשיב, אומר לעצמו, זה לא מה שרציתי. הרב מאוכזב מאוד. פשוט מאוד, כי הוא לא הבין שזאת לא הייתה השאלה. השאלה התחילה ממקום אחר לגמרי. השאלה התחילה מזה שהבחור, הילד הזה בן ה-15-16, יש לו חברה. ומבחינה הלכתית זה לא בדיוק זה. אז הוא אומר לעצמו, הוא מתייסר, הוא אומר, יש לי חברה, אבל זה לא כל כך בסדר, זה לא לפי ההלכה. אז הוא אומר לעצמו, בעצם, למה אני צריך לשמוע על ההלכה? כי זה חלק מהתורה. ולמה אני צריך לשמוע לדברי התורה? כי זה הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה. ולמה אני צריך לשמוע על הקדוש ברוך הוא? ואז הוא מתחיל לגרד את הראש, אומר, כי הוא ברא את העולם. הרב, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כלומר, יש שרשרת שלמה מאחורי כל זה. צריך לברר מה השאלה האמיתית. ובדרך כלל, כששואלים אותי את השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני עונה, מה אכפת לך? לא בגלל שאני רוצה לדחות את האדם, אני רוצה להבין באמת מה הוא שואל. באיזה נקודה באישיות שלו זה נוגע. ואז יש מקום לדבר. האם זאת חקירה פילוסופית, או חקירה מוסרית, או התוודאות לסבל העולמי, ועוד כל מיני דברים כאלה. אפשר. אני חושב שצריך קודם כל לדעת להקשיב מהי השאלה שבאמת נשאלת. ומתוך כך אתה יכול להבין על מה מדובר. יש גם שאלות שלכאורה התורה לא עסקה בהן. אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אולי נשמור את זה להמשך. אבל אם אני באמת רוצה לחשוב בצורה אמיתית, בוגרת, אני צריך לא להתיירא משום שאלה, וזה אפשרי רק אצל אדם שיש לו תחושת חירות פנימית אמיתית. למשל, יש אנשים שאומרים לי, אני לא רוצה לשאול שאלות. למה? כי אני מפחד. ממה אתה מפחד? אולי אני אגיע למסקנה שהיהדות לא נכונה. באמת? אז אולי כדאי באמת. אם היהדות לא נכונה, בוא נאכל שרימפס. אולי כדאי לדעת. כמה שיותר מוקדם, חבל על כל השנים המבוזבזות האלה. אני זוכר פעם אמרתי את זה בשיעור, אז קיבלתי מייל, מישהו שלח לי מייל שבו הוא אמר, יש לי הוכחה שהיהדות לא נכונה, ואני מזמין אותך לאכול שרימפס. אז הוא שלח לי את ההוכחה שלו שהיהדות לא נכונה, והסברתי לו למה הוא לא צודק, ואז הוא ענה לי, חבל, הפסדת מסעדה טובה. טוב, אבל... כי הוא מוכן גם להזמין אותי, לשלם לי על זה והכל. אבל לא צריך לפחד. אם היהדות זה לא אמת, אז לפחות שנדע שזה לא אמת. אם היהדות זה אמת, אז כדאי לדבוק בזה. יש במסכת אבות משפט, בפרק השישי, בברייתא הנוספת, משפט מאוד מאוד משמעותי. אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין בלבד. מה התכוונו חכמים במשפט החשוב הזה? אתה רוצה להבין מה זה תורה? אתה רוצה להבין בכלל מהו התוכן הרציני של המציאות? אתה צריך להיות בן חורין. ולכן אמרו חכמים, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין בלבד. ברור, זוכרים את המשפט הזה במסכת אבות. ואני בזה רוצה למסור גם את אכזבתי הנוראה שאף אחד לא חשב מתוך הציבור היקר כאן, לתקן את מה שאמרתי. אם אתה מתעקש, זה הפתח. כן, אז באמת אני מתעקש, אבל אני לא חושב שזה הפתח, אני חושב שזה הפוך, כן? אבל יש בעיה בהקלדה, אפשר גם לבדוק איך שהם מקלידים. טוב, אבל לא, אני אסביר למה. אם אני אומר למישהו, אם תשלים את העבודה הזאת, נגיד אתה תגמור לעבוד בגינה, אתה תקבל פיצה. למי כדאי לומר משפט כזה? למי שאוהב פיצות, אבל מי ששונא פיצות, לא כדאי לומר לו את המשפט הזה. אז אם חז"ל אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, אז זה אומר שהחירות היא איזה מין פרס, היא כמו הפיצה של מי שעבד בגינה. זאת אומרת שלא ניתנה התורה אלא לאנשים שאוהבים חירות. ומי שאוהב חירות זה אדם שיש לו ברוחו חירות פנימית, הוא בן חורין. לכן, אף על פי שחזל אמרו אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, מזה אני לומד שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. ולכן המשפט שאמרתי איננו הפוך, אלא עבור השטחיים בלבד. ובכן, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אני רוצה להתמודד לכאורה עם מקורות שאומרים את ההפך הגמור. רגילים להביא בשם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, את האמירה שאמונה תמימה עדיפה על אמונה פילוסופית. ככה אומרים שהכוזרי אומר. אבל האמת היא שזה ממש לא מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי מסביר לנו שיש שלושה סוגי מאמינים. יש המאמין הטיפש, יש המאמין על פי חוכמה, ויש המאמין על פי טבע. אני רוצה להסביר מה זה המאמין הטיפש. המאמין הטיפש, זה לא כתוב בדיוק בכוזרי, אבל זה המסקנה העולה מהדברים שם. המאמין הטיפש זה אדם שמאמין בגלל שהוא לא פגש שום דבר אחר. אז אני אומר, אז אני מאמין. ואתה רוצה אולי לשמוע קושיה? לא, לא, לא רוצה לשמוע קושיה. יום אחד הוא ישמע את הקושיה, והוא לא ידע מה לענות. ואז הוא יאבד את אמונתו. זה המאמין הטיפש. הוא מאמין בגלל שהוא צר אופקים. לא על זה דיבר רבי יהודה הלוי כשדיבר על האמונה התמימה והאמונה הטבעית. האמונה התמימה אצל רבי יהודה הלוי זה משהו אחר. זה אדם שהאמונה כל כך מבוררת אצלו, שכאשר הוא ישמע דעה המתנגדת לאמונתו, הוא מיד יבחין באופן אינטואיטיבי בנקודת הטעות של המתנגד. הוא ידע להסביר לך מה לא נכון בדבריו. ואז ממילא, אדם כזה, הוא כבר כולל בתוכו את כל העולם הפילוסופי והבירורים שיכולים אי פעם להופיע, גם אם הוא לא פגש אותם. זה המאמין התמים, זה המדרגה השלישית העליונה. אז אם כן, יש לנו מדרגה ראשונה של המאמין הטיפש, יש לנו מדרגה שלישית של המאמין העליון. מה יש לנו באמצע? יש לנו המדרגה השנייה. מה זה המדרגה השנייה? זה המאמין אחרי בירור. יש לו שאלות והוא מחפש תשובות. מי זה? זה כולם. כלומר, המאמין העליון הוא דבר נדיר מאוד. זה כמעט ולא קיים. אז לא צריך לחפש את זה. והמאמין הטיפש, יש הרבה, אבל זה לא נקרא מאמינים. זה נקרא טיפשים. אז בעצם, רוב בני האדם הם אנשים שיש להם שאלות, והם צריכים תשובות. נשאלת השאלה, מה קורה עם התשובות? לפעמים התשובות הן מספקות, אבל באיזשהו שלב מפסיקות לספק. תשובה שמאוד סיפקה אותי בשלב מסוים של החיים שלי, באיזשהו שלב מפסיקה לספק אותי. למה? כי בינתיים התרחבה המחשבה שלי, השכל שלי גדל. ואז השאלה חוזרת והיא צריכה תשובה יותר מעמיקה. למשל השאלה, מדוע כדאי ללכת לבית הכנסת? התשובה היא, כי יש שמה סוכריות. זו תשובה נכונה מאוד, היא מספקת. יש שלב שבו סוכריות פחות מעניינות אותי, או מצאתי סוכריות יותר טובות מחוץ לבית הכנסת, ואז אני צריך תשובה יותר גדולה. אפשר לומר שבעצם התשובות פותחות שאלות חדשות. או אפשר אם ככה לצייר את החיים של האדם כשרשרת. אני מתחיל עם שאלה, ואז אני מקבל תשובה. התשובה ממלאת אותי, אני כשואל, אני כמין כלי ריק, אפשר לראות אפילו את הציור פה במסך, והתשובה ממלאת את הכלי הזה. אבל דווקא המילוי גורם להרחיב יותר את הכלי, ואז התשובה כבר היא קטנה מדי, אז אני צריך תשובה יותר גדולה. ואז בעצם יוצא שיש לי שאלות, תשובות. בעקבות התשובות, שאלות חדשות. בעקבות השאלות החדשות, תשובות חדשות. ובעקבות התשובות החדשות, עוד שאלות חדשות. יפה מאוד. ומה יש בין הזמן שבו אני שואל שאלה, לבין הזמן שאני מקבל תשובה? יש ספק. ספק זה דבר נפלא. זה פותח אותי לתכנים חדשים. וזה הפתיחות שהספק מספק. מובן מאליו שלהישאר בספק זה לא מציאה גדולה, אבל זה טוב להיפגש עם תכנים חדשים. אני מבקש סליחה, פשוט יש טלפון טרדני פה, סליחה. אני מצטער, זה לא היה בתוכנית, אבל זה מה שקורה. טוב, אז איפה היינו? כן. אז אני שואל מה קורה בסוף. כלומר, האם בסוף השרשרת של הבירורים של האדם, במה זה מסתיים? זה מסתיים בתשובה או מסתיים בשאלה? אומר הרמב״ם, זה מסתיים בשאלה. אנחנו רואים שמשה רבנו, שהגיע לכל התשובות שבעולם, כשהגיע לשאלה האחרונה, לא קיבל תשובה. הרי נינה את כבודיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה אתה לא תקבל. זה מאוד יפה. עולם שבו נשארים תמיד עם פתיחות לתוכן עוד יותר עליון. זה לא עולם סגור, לא כמו בפילוסופיה של ספינוזה, שמנסה לתת תשובות לכל. צריך לתת פתח לזה שיש שאלה סופית שאיננה מקבלת את התשובה. הייתי אומר כמעט כך. ההגדרה של האדם, של כל אדם, זה מהי השאלה שלך. כל אחד מאיתנו סוחב איתו שאלה. לא שאלות, אלא שאלה אחת. כל 1,000 השאלות שאני שואל, אפשר למצוא להם מכנה משותף, ולראות איך הן מסתכמות בסופו של דבר בשאלה אחת, והשאלה הזאת היא המהות שלי. ולכן לא צריך לבטל אותה. ההפך, זה אני. חכמי הקבלה אומרים, אדם בגמטריה מה? כן? א' ד' מ', בגמטריה מה? מה זה מה? שאלה. האדם הוא שאלה. ולכן אני לא הייתי מבטל את הערך של השאלה. אגב, בכל זאת אומר הרמב״ם, שכאשר משה שאל את השאלה האחרונה שלו, הוא קיבל חצי תשובה, כי יש לנו כלל, שאלת חכם, חצי תשובה. אז בסופו של דבר, במה זה מסתיים? בשאלה או בתשובה? זה מסתיים בחצי שאלה, חצי תשובה. זה, אני חושב שיש פה הזמנה, אם כן, לחירות גדולה. השאלה היא, עכשיו, איך אנחנו מתעסקים בשאלות? יש לרב קוק דיון מעניין בכך בספר אורות, נא להכיר, ספר אורות של הרב קוק. בעמודים קוף קפטט עד קוף למד א', אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שלושה עמודים בספר אורות. שלושה עמודים בספר אורות זה כמו אורך הגלות. זה שפה קשה, ואל תצפו ממני שאני אקרא לכם את שלושת העמודים האלה. זה רק הזמנה שבשבילכם ללכת לקרוא. יחד עם זה אני רוצה לקרוא כמה דברים. משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. כלומר, יש הרבה דעות בעולם שהן דעות שמבחינתה של היהדות הן דעות פסולות. כן? עבודה זרה ופוסט מודרניזם ועוד כל מיני דברים כאלה. ופורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיתה. תיאור. המגינים על הדעות של היהדות. יש אנשים שיוצאים למלחמה, כן? הם מגינים על הדעות של היהדות. מרימים כל צבחה. מה זה כל צבחה? אוי גבלת שומו שמיים, אוי וי מהיה לנו. אני לא אמרתי את זה עם כל הפתוס, כי זה לא דרכי. אבל אפשר, תנסו להוסיף את הפתוס. מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. כן, יש הרבה, אתם תראו, רבנים, פרופסורים וכדומה, שמסבירים לך מדוע השני טועה ומדוע אני צודק. נו, אז לכאורה זה מצוין. אומר הרב, לא, הדבר מסופק מאוד, אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. זה לא עובד. מדוע זה לא עובד? אומר הרב מסיבה פשוטה. בכל דעה לא נכונה יש גרעין של אמת. וכל זמן שאתה רק אומר במה הדעה הלא נכונה היא לא נכונה, גרעין האמת שבדעה הלא נכונה ממשיך לפעול את פעולתו, והוא ממשיך לדחוף את גלגלי החיים של המתנגד שלך. ולכן מה שאתה צריך זה לחשוף במה השני צודק, לא במה הוא טועה. כאשר אתה מסביר למישהו שלא צודק, במה הוא כן צודק, אז פתאום הוא מבין מדוע הוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. או במילים אחרות, בוא נגיד את זה בשפה של חכמי הקבלה, יש למצוא את ניצוץ הקדושה הגנוז בתוך הקליפה. כל דעה בעולם, אין דעה בעולם שאין לה איזשהו גרעין של אמת שדורש להיחשף. וזה חלק מאמונת הייחוד המונותאיסטית המוחלטת של היהדות. אם אלוהים ברא, אז הוא ברא את הכל. הוא ברא גם את הדעה הנגדית, הוא ברא גם את האויב. עליך לחפש מה נקודת האמת שמסתתרת שם. וכאשר אתה תחשוף אותה, תבודד אותה לבדה, ממילא כל מה שלא נכון בדעה של השני, יתבטל. אני רוצה להעיז עוד קצת, גם בתוך עצמך, יש מן הסתם כמה שטויות שאתה סוחב יחד עם האמיתות שאתה מאמין בהן. אני מאמין בדברים מאוד אמיתיים, אבל יכול להיות שבתוך האמיתיות הזאת שאני סוחב איתי, נסחבים גם דברים מטופשים. ולכן האינטראקציה שלי עם המתנגד גם באה לעזור לי להתנקות מהדברים הלא נכונים שיש אצלי, ולאפשר לי להזדהות יותר עם הדברים הטובים שיש כן אצלי. וזה מה שהרב מזמין לעשות, הוא אומר כך, אני קורא כאן בעמוד קוף למד א', לכן תחת לדחות את כל תוכן הערג המחשבי שהניצוצות הקטנים של התור מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום, עלינו להרבות את האור המקורי. ממש הרב קוק אמר, המשפט המפורסם, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. זה לא נאמר בתור אסטרטגיה טכנית, כיצד לעבוד, או מתוך איזה נאום פוצי מוצי שאנחנו אוהבים את כולם. לא, זה מתוך תפיסה אמיתית, שבתוך כל דעה יש גרעין של אמת, איזשהו ניצוץ של קדושה, שכל זמן שאתה לא תדע לחשוף אותו, אין לך מה לדבר. אפשר לומר שזה בעצם מה שאומר בעל ההגדה לרשע. כן, הרשע יש לו שאלה, מה העבודה הזאת לכם? מה אומרת ההגדה? יש מה לענות? לא. כן, וצריך לברר לעומק מה נאמר בתשובה לרשע וכדומה. אני רק רוצה להוסיף, מה נעשה עם הדעות שאין לתורה תשובה עליהן? כן, למשל רבי נחמן מברסלב אומר שיש בעולם שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שיש עליה תשובה, יש אפיקורסות שאין עליה תשובה. האפיקורסות שיש עליה תשובה, הוא קורא לזה אפיקורסות שבאה משבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים בעולם האמונה? הכוונה בלבול בסדרי הערכים. כולנו מסכימים על אותם ערכים, אבל יש לנו מחלוקת איך, מה המינון ביניהם, מה קודם למה וכדומה. עם אפיקורסות כזאת, לא רק שאפשר להתווכח, מצווה להתווכח, דמה שתשיב לאפיקורוס, הכוונה להשיב מן האפיקורוס את האמונה. אבל יש גם אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. מה זה החלל הפנוי? מקום שאין שם אלוהות. ויש דבר כזה, מקום ללא אלוהות. מקום ללא אלוהות, על זה נאמר, כל באיה לא ישובון. אין תשובה משם. ואף על פי כן, אומר רבי נחמן, על ידי שיש צדיק שהוא בבחינת משה, שהוא מעיין בדברי האפיקורסות האלה, הוא מעלה משם כמה נשמות שנשקעו לשם. אבל זה בסוד השתיקה ולא בסוד הדיבור. אני רוצה לספר לכם. היה לי פעם תלמיד, שהלך ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה. אוי ובוד. שאל אותי, האם ללכת? אמרתי לו, בוודאי, בתנאי אחד. שאתה פעם בשבועיים בא לדבר איתי חצי שעה. הלך ועשה כן. עכשיו, לפני שאני אספר לכם מה שקרה, אני רוצה להגיד לכם על משהו בסוגיה בגמרא במסכת קידושין. זאת אומרת, במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין מסופר שרבן שמעון בן גמליאל הראשון, נרדף על ידי הרומאים, והוא הסתתר בבית המדרש. והגיע קצין רומאי לחפש אותו, ואמר, בעל החותם מתבקש. מה זה בעל החותם? אז המפרשים אמרו, כי לרבן שמעון גמליאל היה אף, אף מאוד בולט, ולכן הכירו אותו בתור בעל החותם. בעל החותם מתבקש. אבל החוקרים אמרו משהו אחר. רבן שמעון גמליאל היה נשיא. בלטינית, הנשיא, נסוס. נסוס, זאת מילה בלטינית שפירושה גם אף. לכן, כשאמרו בעל החותם מתבקש, התכוונו לנשיא. עד כאן ההקדמה. בואו נחזור לבחור הזה ממכון מאיר ששלחתי אותו ללמוד באוניברסיטה. יום אחד הוא מגיע אליי, אומר, אתה יודע מה הם אמרו? מה זה בעל החותם? אמרתי לו, נסוס. אמר, מה? אתה יודע את זה? מה הוא היה צריך, הבחור? שאני ידע את זה. כלומר, זה מה שאומר רבי נחמן, על ידי שהצדיק בבחינת משה, אני משתדל להיות, מעיין באותם דברי האפיקורסות, הוא מעלה משם כמה נשמות שנשקעו לשם. וזה בסוד השתיקה ולא בסוד הדיבור. זה מזכיר לי סיפור, פעם היה יהודי אחד שהיו לו שאלות באמונה, אז הוא החליט ללכת לשאול את הרב הנזיר. הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, היה בקי גדול בפילוסופיה ובקבלה וכו'. ואז אותו אדם הלך וחיפש איפה הרב הנזיר נמצא, היה בבית המדרש, הלך והתיישב ליד הרב הנזיר ושתק. ואז הרב הנזיר ענה לו בשתיקה. במשך חצי שעה הם החליפו שתיקות, ואז כבר היה לו תשובות לכל השאלות והלך. רגע, יש פה שאלה. בגלל שאני דתי זה בוודאי שאלה שנשאלת כבר, אבל אם לאדם הדתי מותר לשאול כל שאלה, כל מה זה מותר? חייב לשאול כל שאלה. מה הכוונה באמרה של מסכת חגיגה, כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים? שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור? אז הוא שואל את עצמו, מה יש מחוץ לעולם? אז ראוי לו שלא בא לעולם. זה פשוט מאוד. אגב, יש גם שאלות שהתשובה עליהן היא, זה מעבר להשגתנו. זה אפשר. אבל לא אמרו מעולם לא לשאול את השאלה. אפשר להגיד, זאת שאלה, ואתה תשאר עם השאלה, מה הבעיה? יש ביטוי כזה, מקושיות לא מתים. אתם מכירים את המקור של הביטוי הזה, מה זה מקושיות לא מתים? מסופר על איזה רב פוסק שהיה צריך להתיר עגונה. מה זה להתיר עגונה? אישה שבעלה נעלם, וצריך לברר אם הוא חי או מת. כדי להתיר אותה, צריך להוכיח שהוא מת. ופעם היה איזה מקרה של עגונה, שהרב רצה להתיר על סמך קושיה שהייתה לו בגמרא. אמרו לו, מקושיות לא מתים. כלומר, זה שיש לך קושיה בגמרא, זה לא אומר שהבעל באמת מת. טוב, עד כאן חריגה. אבל יש אם כן שאלות שלכאורה מחוץ לתחום של ההתעסקות. כאן אני רוצה להגיע לחלק שהייתה כשלמדתי את הספר אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון היה יהודי לפני 1200 שנה שראה את ריבוי השיטות שיש בעולם. וראה שיש הרבה בלבולים אצל בני האדם, התחיל לחקור, כתב ספר נפלא, אמונות ודעות, כמין התרמה של הספר מורה נבוכים ושל פילוסופיה מעמיקה, והוא במאמר, יש שם 10 חלקים לספר הזה, בחלק הראשון הוא מביא 13 שיטות לגבי מקור המציאות. השיטה הראשונה היא שיטת היהדות, שהעולם נברא, ועוד 12 שיטות אחרות. והוא מונה אותם אחת אחרי השנייה, דן בכל שיטה ושיטה בפני עצמה. בסוף הוא מגיע לשיטת העיקשים. מה זה שיטת העיקשים? זה אלה שאומרים שאין משמעות לשום דבר, לא לחושים ולא לשכל. אנחנו מכירים שיטות כאלה. יש היום מגמות כאלה בפילוסופיה המערבית, מה שנקרא דקונסטרוקציוניזם, או זה ענף של הפוסט-מודרניזם, שהוא בעצמו ענף של האקזיסטנציאליזם וכדומה. ואז רבנו סעדיה גאון פגש גם בעלי דעות כאלה שאומרים שאין משמעות לשום דבר, לשום בירור, לשום חוש, לשום כלום. אז רבנו סעדיה אומר דבר שבהתחלה זעזע אותי. הוא אומר, צריך לתת להם מכות. ולהרעיב אותם. מה יקרה? למה צריך לתת להם מכות? כי אז הם יגידו, אוי, כואב. אז אתה מודה שיש כאב. אתה רעב, סימן שאתה מודה שיש רעב. ואז לאט לאט הם יתחילו להכיר שיש דברים ודאיים במציאות, ומתוך כך יהיה אפשר לקיים דיון רציני. טוב, עד עכשיו זה עוד איכשהו בסדר. אבל מוסיף רב סעדיה, אומר, ומה קורה? אם זה לא מספיק, אם זה לא משכנע, נתת מכות, זה לא עזר. ואז רב סעדיה אומר, אז יש להתייאש מהם לגמרי. הגעתי למסקנה מעניינת מהדבר הזה. יש מקום שבו החוכמה מתייאשת. אז יש משהו שהוא יותר חזק מן החוכמה. זה הלץ. הלץ אומר שאין שום משמעות לכלום. והוא יותר חזק מן החכם, הדבר היחיד שהחכם יכול לעשות זה לתת לו מכות ואולי זה לא יעזור. ואז אני מוטרד מאוד. מי עונה על השאלה שהלץ מציג? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה פה להסביר פה משהו. הקדוש ברוך הוא עשה הקדוש ברוך הוא עשה הרבה דברים חשובים. הוא נתן את התורה, אבל חוץ מזה הוא גם ברא את העולם. ופרנץ רוזנצוויגר אומר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא ישיבה, ושהעולם זה כדי לקיים את הישיבה. זה לא כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בתוך העולם הוא גם שם ישיבה, כדי לעזור. אבל לא כל דבר נמצא בישיבה. ואני חוזר פה להגדה של פסח. אנחנו רואים בהגדה של פסח, ברוך המקום, ברוך הוא. זה משפט ראשון. משפט שני, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. משפט שלישי, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. שימו לב שהמשפט השלישי, יש לו קשר למשפט השני. כלומר, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ובתורה הזאת יש תשובות לארבעה בנים. יפה מאוד. ומה זה ברוך המקום? זה בשביל מה שלא כתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לכולם, כולל ללץ. האחריות שלך היא לארבעה בנים. הבן החמישי שלא הגיע לליל הסדר, זה לא באחריות שלך, זה באחריות של הקדוש ברוך הוא. מי השליח שלו לנושא הזה? אליהו הנביא. לכן יש ארבע כוסות, יש כוס של אליהו הנביא. לקראת סוף הסדר, פותחים את הדלת כדי לקרוא את ההלל. ואומרים שפוך חמתך וכו'. פותחים את הדלת, מי מגיע? אליהו הנביא. ומי נמצא איתו? הבן החמישי אומר, מצאתי את זה ברחוב, זה שלכם במקרה. כלומר, ישנן שאלות שהתשובה להן אינה בתורה, אבל היא אצל הקדוש ברוך הוא, היא באלוהות. ואם אתה מאמין באלוהים ולא רק בתורה, זה לא פשוט, כי הרבה תלמידי חכמים מאמינים רק בתורה ולא בקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מאמין גם בקדוש ברוך הוא, אז אתה במפגש שלך עם האידיאולוגיה של הלץ, אתה פוגש את ריבונו של עולם, שמלכותו בכל משלה כולל בלץ. וזה דברים לא פשוטים, כי זה אומר שאנחנו צריכים להתרגל לזה שיש צינורות של חיים שמגיעים אלינו דרך אפיקורסים, ולאו דווקא דרך התורה. וגם לא בשאלות על התורה, זה אידיאולוגיות חיצוניות לגמרי. ולא כל תלמידי החכמים מסוגלים להתמודד איתם. אבל צריך לדעת שכל זמן שאתה לא חושף את ניצוץ הקודש שנמצא שם, אתה לא תפתור שום בעיה. וזה מה שאמרו חכמים. בעקבות משיחה, כלומר בתקופת המשיח, חוצפה גסקה. החוצפה תתרבה בעולם. על ידי שהחוצפה מתרבה, פתאום מתגלים אורות של קודש שלא היו כלולים בתורה. אתם יודעים שהדבר היחיד שמונע ללמד תורה זה החוצפה. כן? כי כדי ללמד תורה צריך בושת פנים. אם אין בושת פנים, אז המורה לא יכול ללמד תורה. אז אם אז יום מדוע משה רבנו ביקש למות באיזשהו שלב של החיים שלו, כשהעם ביקש בשר. לכאורה, מה זה כל כך גרוע לבקש בשר? מסביר הרב קוק כי בקשת הבשר הייתה חוצפה. ומשה אומר, אני, המומחיות שלי זה ללמד תורה. איך אני יכול ללמד תורה במקום שבו יש חוצפה? אומר הרב קוק, זה הסיבה שמשה לא נהיה המשיח. כי המשיח, הוא מגלה את הקדושה שגנוזה בחוצפתם של ישראל. וחוצפה זה חוצפה. כלומר, זה היעדר כל סמכות, זה ההתמקדות בהווה במקום בנצח. זה הרצון להיות בעצמך הסמכות ללא כל גורם חיצוני, ללא כל עולם של סמכות קודם. וזה דבר שלבעלי סמכות מאוד קשה לקבל, אבל זה נמצא אצל, האור האלוהי שוכן גם שם. לכן המשיח הוא גדול ממשה בנקודה הזאת. הוא יודע לגלות את הקדושה שגנוזה בתוך חוצפתם של בני ישראל. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לשאול, האם יש שאלות על מה שאני אומר? האם אני לגמרי צף ואתם באוט? או שהדברים איכשהו מחוברים? כי אחד הדברים שיש בזום זה שחסרה האינטראקציה. אבל אם אין שאלות, אל תפחדו, כן? אם אין שאלות, אין בעיה, אני אמשיך. אבל אם יש שאלות... מה? בבקשה, דבר.
תודה.
אגב, אתה כתבת לפני כן שזה הפתח, כן? אז זה...
בלעת הרגע, התחלף לי
פתח. כן, אני לא שומע אותך טוב. אתה יכול בבקשה לדבר?
בלעת הרגע, התחלף לי הפתח.
כן.
כן, אז באמת רציתי לשאול לגבי החירות המחשבה, כאילו מה שאתה מציג פה. אם אדם כזה הוא באמת שואל את השאלות הנכונות, הוא לא, הוא אף פעם לא יתנהל על משהו אחד, האם זה לא יגרום לו להיות עקור, לא יודע, תחושה של שאין לו בית, שאין לו מקום שהוא מרגיש הוא בטוח, הוא תמיד יהיה כאילו מרחב כזה.
יפה מאוד. מפה אני רוצה להסביר פה משהו. אין אדם בעולם שאין לו נקודת מוצא. כלומר, אני לא יכול לעשות כאילו שלא נולדתי איפה שנולדתי, ושלא חונכתי כפי שחונכתי. זה בלתי אפשרי. ולכן, בתחילת דרכו של האדם, האדם מבסס לעצמו ודאויות. והחוויה של הוודאות היא מאפשרת לו אחר כך לפתוח שאלות. ואם הוא מסוגל לקבל באהבה את השאלות, כי אין אדם שלא שואל שאלות, הוא גם יוכל לקבל תשובות. את הדבר הזה אמרו בגמרא לגבי מכמה רבנים ללמוד, שאלה שנשאלה בגמרא. הגמרא אומרת שיש שני מאמרים סותרים, אחד שאומר שמי שלומד מרב אחד בלבד אין לו תורה, ומאמר אחר שאומר שמי שלומד מהרבה רבנים אין לו תורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא קושיה. בתחילת דרכו של אדם הוא זקוק לרב אחד בלבד, כי אם יש לו הרבה, אז הוא יהיה מבולבל. הוא צריך לבסס לעצמו איזו עמדה שממנה אחר כך הוא יוצא למסע שלו, של הרחבת החוכמה, אפילו לחלוק על רבו, אבל צריך קודם כל לדעת על מה אני חולק. אחר כך יש מקום לכל הדעות כולן, ולשמוע את הדעות, וזה רק מעשיר. ברור. לכן אני חושב שזה הכל תלוי בשיטת העבודה. אם שיטת העבודה היא, אין שום דבר ודאי, כנקודת מוצא, אז באמת לא נגיע לכלום. אבל אם נאמר, יש לנו חוויה מסוימת של ודאות, רק אנחנו יודעים שהוודאות הזאת היא צריכה פיתוח. אז יש לאן להגיע. אביא דוגמה. ילדה קטנה אמרה לי פעם, שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. האם היא צודקת או לא? אני חושב שלא, כי יום אחד יבוא הטרקטור, יערוס את הגן, ואז לאן יברח האלוהים שלה? אולי לחוטי החשמל? אבל יכול להיות שעבור עולמה זה נכון. זאת אומרת, התקרה של הגן זה המושג היותר עליון של עולמה. אז אצלנו אלוהים נמצא בתקרה של גן יותר גדול, אבל זה לא כל כך שונה מהאמונה של הילדה. ולכן הייתי אומר שזה חשוב שהיא תוכל לחשוב שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. אסור להורים לענות, להגיד אם זה נכון או זה לא נכון, כי אז היא לא תבין על מה מדובר. אבל הבסיס הזה של איזה מין ודאות, זה מאוד חשוב, גם אם זה ודאות אלילית. הייתי אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עובדי אלילים בילדותנו. עשה אותנו אפיקורסים בנערותנו, ואולי מאמינים בבגרותנו. אין שזה הסדר. עוד שאלות?
לכן על הבית ורבה.
קודם כל היה ממש מעניין.
זה עוד לא נגמר. יש לי עוד מה לומר.
רציתי, איך זה מסתדר עם התשובה קדמה לעולם ותורה קדמה לעולם?
זה מסתדר מצוין, לא הבנתי מה הבעיה.
כאילו, אם אין לתורה מה לענות ללץ, אבל התורה הייתה קודם.
כן, אבל לפני התורה היה הקדוש ברוך הוא. מה, הקדוש, הלץ זה מי שיש לו תודעה של חיבור למה שלפני שהייתה התורה. מובן?
הבנתי.
הוא חובר למדרגה הזאת. כלומר, ככל שדעה היא יותר איומה, השורש האמיתי שלה נמצא במקום יותר עליון. עוד שאלות? אני רוצה לקרוא לכם, תרשו לי לרגע, שיר. שיר של הרב קוק. למה הרב קוק? יש לו יתרון הרב קוק, לעומת הרבה אנשים. כי היתרון שלו זה שהוא תמיד צודק. וזה טוב להיפגש עם דבריו של מי שתמיד צודק. אגב, איך אני יודע שהוא תמיד צודק? בדקתי. טוב. אומר הרב כך, מרחבים מרחבים, מרחבי אל יבטא נפשי. אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שטה היא נשמתי ברחבי שמיים. לא יחילוה קירות לב ולא קירות מעשה, מוסר, היגיון ונימוס. ממעל לכל אלה שטה היא ועפה, ממעל לכל אשר ייקרא בכל שם, ממרום מכל עונג, מכל נועם ויופי, ממרום לכל נשגב ונאצל. וואו, זה אדם חופשי באמת. ולכן אני מזמין את כל אחד מאיתנו להיות חופשי באמת. יש לך לאן, לך לאן להגיע. במדרגת הרב קוק, לא רע, גם משהו. זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שלא גמרתי, כי רציתי לסיים בקריאת הדברים הנפלאים האלה. יש עוד משהו? עוד הערה?
הרב, כן. מה עם אנשים ש... ש... שבאו ממקום או גדלו באיזה מקום שבאמת נקודת המוצא שלהם זה שאין שום דבר ודאי? איך הם, מה הם יעשו?
שאלה נפלאה. הם צריכים למות ולקום לתחייה. למה הכוונה? אם אמרנו שנקודת המוצא של החיים זה קודם כל הוודאות, אחר כך הספק, ואז אפשר להגיע לוודאות אחרת. מי ששכח שפעם הוא היה ילד, והוא שכח שפעם הייתה אצלו ודאות, אז הוא צריך למות. מה זה למות? לעבור מהפכה, להמית את האישיות שלו, ולבנות אותה מההתחלה, לחזור להיות ילד. ואז לא לקרוא ספרים, לא ללכת לשאול שאלות, לא להיפגש עם רבנים, אלא להיפגש עם עצמו. אני חושב שזה אחד הדברים שאגב, הבידוד בקורונה עשה לנו, הכריח חלק גדול של האנושות לחזור להיפגש עם עצמו דווקא. מה שגרם להרבה בעיות פסיכולוגיות, טיפולים פסיכיאטרים רבים בגלל הקורונה, מצד שני, המפגש הכפוי של האדם עם עצמיותו, ומתוך כך הוא חוזר להיות ילד, ומתוך כך הוא יכול שוב לשאול שאלות וכו'. ליאוז, אני רואה שפתחת את המיקרופון.
כן, יש לי תהייה האמת, זה לא שאלה. אני מקווה שזה יהיה בסדר, שזה תקין.
אם אתה מראש אומר שזאת לא שאלה, זה בסדר.
אוקיי. אז אני, מחוויה שהיא לפחות, מהרגשה, גם כשאני צופה בחברי הדתיים, דתיים, אז אני רואה שאדם שהוא יותר פתוח מחשבתית ויותר חוקר, יש לו נטיות להיות בעד יותר ליברליות ומתונות.
להיות, יותר מתון, הוא שמאלני יותר.
כן, יותר ליברלי גם כן. גם
יותר ליברלי.
אני חושב שרואים את זה גם כן בפילוח של המדינות בארצות הברית שהצביעו, אם אפשר להבדיל, כן? אבל רואים שהמדינות שיותר קרובות לחוף, הן כאילו דמוקרטיות, ולעומת זאת, המדינות שהן יותר מבולדות, הן יותר שמרניות, יותר רפובליקניות.
נכון, נכון.
יש לי איזה מין תהיה כזאת, אני קצת מרגיש שפעמים שכאילו, דווקא ידעת אורתודוקסית היא מאוד שמרנית, לא, אני קצת תואל לעצים בסיטואציה הזאת.
יפה מאוד. ממש, אני חושב שהניתוח שלך הוא מאוד נכון, כי יש, היום יש או יראי שמיים, או חכמים. זה חילול השם. כלומר, הבעלי החוכמה מביאים ראיה מאיך שנראים היראי שמיים, כדי להגיד שלא צריך להיות יראי שמיים. ואז היראי שמיים מביאים ראיה מאיך שנראים החכמים, כדי להסביר שאסור להיות חכמים. אבל חז"ל אמרו, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. ולכן הנטייה שאנחנו רואים בחוגים דתיים פה בארץ, לצרוך הרבה מהספרות השמרנית של ארצות הברית, הדבר הזה, אין, דעתי לא נוחה מזה. כי זה בעצם, לא, זה לא יודע להעלות ניצוצות. כמו שאמרתי לאחד הרבנים שעוסק הרבה בשמרנות, אמרתי לו, תראה, אתה יודע להבדיל בין טוב לרע, אתה לא יודע להעלות ניצוצות. ולכן אני אומר שהמענה האמיתי לפוסט-מודרניזם זה לא לחזור אל השמרנות, אלא להגיע לפוסט-פוסט-מודרניזם. והפוסט-פוסט-מודרניזם, לפי הערכתי, זה חזרת הרוח הנבואית. כלומר, הפוסט-מודרניזם, הליברליות וכו', זה מעוזר לנו לשבור תבניות מחשבתיות. ועל ידי שבירת התבניות האלה, אנחנו יכולים בסוף לקבל רוח חיים חדשה. על זה היה לי ויכוח עם הרב חיים נבון גם, באיזה ערב שבו הוא הציג את ספרו היפה, השמרני מאוד. הוא אמר לי, למה אתם תלמידי הרב קוק, כל פעם שיש דעה חדשה אתם צריכים לאמץ אותה? אמרתי לו, כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. טוב, אז תראו חבר'ה, היה כיף להיפגש איתכם, שוב תודה רבה לריבי ולכל מי שהגיע, ובשם השם נעשה ונצליח, כל טוב, שלום.
תודה רבה, תודה רבה.